כן, שלום לכם, פסקה קופסמך, עמוד 63, שורה האחרונה למטה. מה שדיברנו בפעם שעברה זה כך. אמרנו שיש דברים שאנחנו קולטים אותם באופן שטחי, באופן מסוים, ואליבא דאמת יש להם פרשנות אחרת, ושני עניינים, התייחסנו להם פה על פי הפסוקים שם בספר ישעיהו, העניין אחד שנקרא חושך, שבעצם חושך זה לא מציאות, אלא זה היעדר האור, כלומר אין מציאות ממשית שנקראת חושך, אבל אם באמת, בעצם אין מקום שהוא חושך טוטלי, כיוון שלאור יש תכונה של התפשטות, אז לכן יש בעצם איכויות שונות של מיעוט האור. ולכן היה מתאים לומר נוגה, שזה בא לתאר את האור עם כל אפשרות ההתפשטות הכלולה בו. אף על פי כן, הנביא מתאר את הדברים בלשון חושך. כן, כיוון שהציור הזה שמצויר פה זה ציור שמתאר את התחושה שלנו. וככה גם עושה שלום ועורר רע, כלומר יש לנו תחושה שיש רע כביכול לעצמו, מה שעלי בדאמת זה לא נכון, כיוון שאם מסתכלים על הכללות, אז לכל דבר יש לו תפקיד, ולרע באופן הכולל יש לו השפעה חיובית על המציאות, והוא קיים מצד העניין של תיקון העולם. על כן הנביא, שנאמרה נבואתו לתכלית מוסרית, להסיר דעות רעות שמעשה דעת השם אחד, זאת אומרת, המטרה של ישעיהו הנביא זה, בעיקר כמו כל מטרת הנביאים, הייתה להוכיח את העם, אמר לפי ציור המקבלים, תודה, אמר לפי ציור המקבלים, בורא חושך ובורא רע. כן, זאת אומרת, כמו שאנחנו חשים ביחס למציאות. אבל לנו בתפילותינו שאומרים הכל לפי האמת, זאת אומרת, לא לפי התחושה, אלא לפי האמת עצמה, הרי מגמתנו סיפור כבודו יתברך לפי האמת, או לומר גם כנוגה. אז למה אנחנו אומרים יוצר אור ואורך חושך? זו הייתה שאלת הגמרא. אני צריך לומר נוגה, כי אני באמת, כמו שאמרנו, חושך זה לא יצירה, ובמילא גם נכון לומר נוגה, כי תמיד יש איזה שהם שביבי אור בעיקרון. ויש שם שמכל מקום בזה יש טובה מוסרית כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. העיר על יסוד אחדות השליטה בכל התהפכות פני הנהגה כללית והפרטית. על כן, נאמר גם, אמאנו כפי הציור המודפס בתחילת ההשקפה. זאת אומרת, כיוון שהמטרה של הברכה הייתה להמחיש את השליטה האלוהית על הכל, לכן הביטוי שאנחנו משתמשים בו הוא ביטוי שמתאר את הניגודיות, את הניגודיות בין אור לבין החושך והשליטה האלוקית שכוללת את כל מה שנמצא, כולל גם הניגודים. אמנם, כיוון שתכלית הברכה היא גם כן לברך את שמו על חסדו, כן, לברך את הקדוש ברוך הוא על החסד האלוקי, ראוי לנו להודיע בזה אמיתת העניין, שלא ברא השם יתברך כל רע, ובמציאות רע מוחלט. הרע מורגש ומוצרף אל הכלל כולו להשלים את הטוב, עד שיקלל בשם הכל. זאת אומרת, כשאנחנו שינינו מהפסוק, ביחס לרע, ואנחנו רואים בברכה, עושה שלום ועורה את הכל, זה כדי להבליט את החסד האלוקי. כי אם היינו אומרים, עושה שלום ועורה, כמו שכתוב בפסוק, כן, אז על ידי זה היה פגם. זה נכון שמי שהיה מעמיק, אז הוא אומר שיש תפקיד לרע וכו', אבל האמירה הזאת כשלעצמה, היא לוקחת את המחשבות שכביכול יש פה חסר במעשה של השם. וכן כדי למנוע את ההבנה הזאת, לכן האמירה היא עושה שלום ורואה את הכל, כן? להדגיש את הכללות של הכל. הרע מורגש ומצורף אל הכלל כולו להשלים את הטוב עד שיקלל בשם הכל, שתכליתו הטובה תיבחן בצירופו עם הכלל של המציאות. טוב, אז רק נתמצת. אמרנו שיש שני אופנים של הבעה. יש הבעה דברים כמו שהם אליבא דאמת, ויש הבעה דברים כמו שהם נתפסים אצלנו בציורים ראשוניים. לפעמים אפילו נביא מעדיף לתאר את הדברים כמו שהם נתפסים אצלנו ולא בתיאור האמיתי שלהם, כדי ליצור את ההשפעות המוסריות. מה שאין כן, כאשר אנחנו באים לתאר את האמת, אז פה אנחנו נשתמש בביטויים שהם מדויקים יותר ביחס לתיאור האמת. קוף סמך א', נן התם אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. זה משנה בסכת תמיד, שהממונה היה אומר להם, לכהנים, תברכו. כהנים שהיו באותו משמר, אותו מטפס של אותו יום, והם ברכו וקראו עשרת הדיברות, שמע והיה עם שמוע, ויאמר וברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב עבודה ברכת כהנים. שבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. כן, אומר רב קוסא מחלף, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. כל הנהגות שבמקדש, דרך אגב בגמרא, הגמרא מסבירה שברכה אחת זה הכוונה הברכה מהברכות שלפני קריאת שמע. ואז הם אמרו את הברכה הזאת, והם ברכו, כן, זה מה שכתוב פה. קראו עשרת הדיברות וכו'. זאת אומרת, לאחר מכן הם השלימו את כל שאר העניינים של התפילה. כן, כל הנהגות שבמקדש היו על פי עומד ראש ומסדר. במקדש היה מאוד מאוד סדר, וכל מה שנוגע למקדש היה מישהו שממונה על כל תחום, והוא היה אחראי להוציא לפועל את התחום הזה באופן מסודר, והוא נאות מאוד לבד הסידור הנבחר המשך מזה. גם כן להשריש כי אי אפשר ליסוד עבודת השם להיות מתכוננת בכלל האומה, כי ביותר מתנקת לפי העומדים בראש ההנהגה, שהם חכמי התורה והסנהדרין, שהם יסוד תורה שבעל פה, שרק בזה תבוא תכלית אחדות המביאה לשלמות האמיתית כחפץ השם יתברך. כלומר, העניין של ההנהגה במקדש הייתה מסודרת על ידי ממונים על כל תחום, היה בה שני עניינים. אחד, קודם כל, פרקטית, מעשית. ברור שזה יוצר יותר סדר, דברים מתפקדים בצורה יותר טובה. כן, זה טעם מעשי, אבל מעבר לזה, זה בא בעצם, דווקא באותו מקום קדוש, כן, ששם מתאספים, עם ישראל, ומתוך מה שקורה שם, אז גם מושפעים ומבינים כל מיני דברים מהותיים ועקרוניים. שם הייתה הקפדה על הסדר הזה, על ההנהגה, כדי להרגיל את הדעת לזה שעם ישראל צריך שתהיה לו הנהגה. והתפקיד של ההנהגה הזאת זה להביא את עם ישראל לייעוד שלו. ואין אפשרות שאנחנו נגיע למטרה שלנו, כי אם, אומר הרב, ביותר מדרג על פי העומדים בראש ההנהגה שהם חכמי תורה וסנהדרין שעשו תורה שבעל פה. פה אני רוצה קצת להרחיב ביחס לדברים שכתובים פה, כי לכאורה יש פה שאלה. זאת אומרת, אותם אנשים שהם חכמי התורה שבעל פה, נניח סנהדרין, מה זה אומר? זה אומר שמה? שהם אנשים, אנשי רוח, הם שייכים הם סוג של שופטים. יכול להיות, כן, אבל איפה מפה להנהגה? מה, אין מלך? אין איזושהי הנהגה פוליטית, מדינית? ואם כן, אז מה בעצם המשמעות של הסנהדרין בהקשר הזה? אז צריך לדעת, וכדי להבין טוב את איך זה צריך להיות בנוי, אנחנו צריכים קודם כל להתחיל למה אנחנו חותרים. זאת אומרת, בשביל מה יש עם ישראל בעולם? ומשם צריך להתחיל, ואחר כך, מתוך זה, לנסות לחשוב מה המודל המוצלח ביותר כדי להגיע ליעד הזה. הרי יכולים להיות כל מיני מודלים של לאומיות, של מטרות לאומיות. עכשיו בואו נחשוב על עם רגיל, כדי לחדד את זה. עם רגיל, מה המטרה שלו במשמעויות הלאומיות? אז תסתכלו על העולם, כן? מה המטרה הלאומית של אמריקה? מה המטרה הלאומית של בריטניה, של צרפת? אז התשובה הפשוטה היא, מה זה העניין הלאומי שקיים בכל עם רגיל בעולם? זה התארגנות של בני אדם, זה מין שותפות גדולה. זה שותפות, לא של שני אנשים ולא של עשרה ולא של מאה, יש של מיליוני בני אדם. באיזה תחומים יש את השותפות? ולמה הם עשו את השותפות? אז נתחיל מהתחומים. באיזה תחומים יש את השותפות הזאת? יש את השותפות הזאת בתחום הכלכלה. כן, זאת אומרת, השותפות הזאת נותנת גב כלכלי בסופו של דבר לכל אחד מהשותפים. השותפות הזאת נותנת גב ביטחוני. השותפות הזאת ביטחוני כלפי, נקרא לזה, קבוצות אחרות שיכולות להיות עוינות, כן? אדם נניח שאין לו את החברה הגדולה שגורמת לו ביטחון יחסית לאויבים, אז זה כל אחד שכל איזה שודד או ליסטים שירצה יכול להרוס לו את החיים. לכן בני אדם מתארגנים לצורך ההתבססות הזאת מבחינה ביטחונית, כדי כל מיני אנשים שיכולים להרע. החברה, עכשיו שאני אומר להרע, זה אל תדמיינו דווקא איזה קבוצת אני יודע מה, טרוריסטים שבא לשדוד. יש אפילו נזקים שהם נזקים בין בני אדם שהם קיימים. זאת אומרת, יבוא מישהו וירצה להציק למישהו אחר, למה? כי הוא תוכיס אותו. כן, להציק לו, לפגוע בו וכולו. גם בזה המדינה מגוננת על הפרט. איך היא מגוננת? על ידי מערכת המשפט שלה, שיוצרת סדר, כן, בין הפרטים. המדינה מספקת את המשאבים לא רק כדי לחיות, אלא גם במובן הבסיסי. ושוב, זה לא שהמדינה מספקת, היא נותנת אגב, הרי למדינה יש כסף כי האנשים עובדים. אבל בסופו של דבר, כשאני חלק מאיזשהו דבר גדול, אז גם אם יש לי מצב של מידע מבחינה כלכלית, אז יש לי מישהו שיכול לתת לי איזשהו גב. אבל לא רק זה, אלא גם המדינה מספקת משאבים שנוגעים לצרכים התרבותיים של האדם. כן, זאת אומרת, בני אדם צורכים גם כן תרבות, לא יודע, מה שזה לא תהיה. מוזיקה, אומנות, ספרות, כן, אז המדינה כמדינה, כקבוצה, אנחנו מסוגלים להשקיע משאבים ולעודד יצירות מהסוג הזה. לאפשר ליומיות קיימות. בקיצור, מדינה היא בעצם שותפות אחת גדולה שמועילה לאדם, לכל יחיד ויחיד מהשותפים, לספק לו את המשאבים הנדרשים למהלך חייו התקין. זה המטרה. עכשיו, לפי ההקשר הזה, בעצם מי צריך לשים בראש המדינה? צריך לשים בראש המדינה את האנשים הכי מוכשרים שיוכלו להנהיג את המערכות האלה. זאת אומרת שהשיקול דעת הביטחוני שלהם, הכלכלי שלהם, גם בהקשרי התרבות, גם בהקשרים המשפטיים שבאים לעשות את הסדר בתוך החברה, יהיו האנשים המוכשרים ביותר שהציבור יכול להעמיד כדי לייצר את התשתיות האלה, כדי שבסופו של דבר כל אחד יקבל את המיטב, כל אחד מהשותפים יקבל את המיטב. תדמיינו שנניח אתם עושים שותפות בחברה עסקית. אז גם בחברה עסקית צריך לנתח מה זה אומר. אתם רוצים להקים רשת של מרכולים, אתם צריכים עכשיו לנתח מה זה אומר, איזה סוג אנשים צריך. צריך אנשי כספים, צריך אנשי שיווק, צריך מוכרים בפועל, צריך אנשי מוכרים הכוונה ללקוחות, צריך אנשים שיודעים לעשות מסע ומתן עם הספקים. נכון? זה סוג האנשים שצריך, זאת אומרת, זה כמו מדינה כזאת קטנה, וככה זה בכל תחום, רק מדינה זה בגדול, הרבה יותר גדול. זה מעוניין להשיב בהרבה מאוד תחומים, והכל בהיקפים אדירים של צרכים. עכשיו, שוב, את מי תשים בראש? את מי שהכי יכול להוביל טוב את המערכת הזאת, בכל הבתים שלה. עם ישראל זה בנוי אחרת. כי כל מה שאמרנו צריך להיות קיים, אבל כל זה, זה לא בשביל שזה יהיה כדי שכל אחד יקבל את הכי ביטחון, את הכי כלכלה, את הכי כיף תרבותי וחברתי וכל מיני שזה מה שזה לא יהיה. אלא כל זה נועד בשביל מטרה אידיאליסטית שנקראת תיקון העולם, מבחינה מוסרית ורוחנית. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. החילוניות היא לא בכיוון של מה שאנחנו מדברים, כי החילוניות העתיקה את המודל הלאומי מעמים אחרים. אבל כשאנחנו מסתכלים למה התורה מכוונת, אז כבר את זה אמר ישעיהו הנביא. הקדוש ברוך הוא אמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה העניין של עם ישראל. לקדם את העולם במשמעויות המהותיות של החיים. זאת אומרת, במשמעויות המוסריות הרוחניות. שזה האידיאל של העולם. בשביל זה אנחנו קיימים ברמה הלאומית. לפי מה שאמרנו, אתם מבינים כמה זה שונה. זה שונה בתכלית ממה שיש אצל עמים אחרים. זאת אומרת, יש את כל המערכות האלה, וכל זה מכוון לא לעצמו, כדי שזה יחזור הביטחון, הכלכלה וכל מה שתיארנו לאנשים הפרטיים, אלא כדי שכל זה יתפקד ואנחנו כעם נהיה את העם שמשפיע על העולם את המשמעויות המוסריות, הרוחניות של החיים, שהן מהות החיים. בשביל שזה יקרה, עכשיו בואו נעבור, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? אנחנו מוכרחים לשים כאנשים מובילים אנשי רוח. חייבים. בלי שאנחנו נשים אנשי רוח אמיתיים, כן? אנשי רוח אמיתיים, כוונה ששייכים תורה, יראת שמיים, לקדושה, לא פחות. בלי אנשים כאלה, אנחנו לא נהיה מוציאים לפועל את מה שאנחנו צריכים להוציא. ואז אני מדבר עכשיו על תוכנית פרקטית, כלומר, לא עכשיו על אידיאלים בהשבעות של משהו שצריך להיות לעתיד לבוא. זה עם ישראל. עכשיו, ברור שיש הנהגה מדינית, פוליטית. יש מלך. ברור, כי האנשים האלה הם לא אנשים שיהיו מוכשרים בביטחון וכלכלה וכו'. זה לא התחום שלהם. אבל הם האנשים שמובילים את הלאומיות, כן? את כל העניין הלאומי שלנו למטרות האמיתיות. עכשיו, אין מודל כזה בעולם. כי אין אף לאומיות בעולם שהיא מכוונת למטרות כאלה. ותשאלו, באמת, איך זה יהיה בסופו של דבר? מה זה אומר? זה אומר שראש הממשלה לא יזוז בלי... אז תלוי במה. כן? הוא לא ילך לשאול את האנשים האלה כשהלבטים הם פרקטיים במשמעות של מאיפה לתקוף את האויב, מצד ימין ומצד שמאל, או איזה מהלך כלכלי לעשות. אבל בכל מה שיש לו זיקה עקיפה או כמובן ישירה לנושאים שעובדים על הפרק ויש להם השלכה מוסרית, רוחנית ובטח הלכתית, ברור שהאנשים האלו נדרשו לשבת האלה. הוא לא יזוז. לא יזוז מהם. עכשיו, ברור שזה ייווצר על ידי הכרה של שני הצדדים. זה לא צדדים שהם סותרים, כלומר ששני בעלי התפקידים, גם אנשי הרוח הסנהדרין, אלו שמובילים את עם ישראל בתוכן של החיים שלו, לבין המלכות בצורך להיות פועלים ביחד. זאת אומרת, הכוונה שאנשי הרוח האלו מכירים בזה שעם ישראל צריך להיות עם, הוא צריך להיות חזק ביטחונית וכלכלית ובכל המשמעויות הבינלאומיות, כי דרך זה זה משפיע על העולם, בין בהשפעות העמוקות ובין בהשפעות הגלויות. זה מבחינת אנשי הרוח האלה, שהם צריכים להיות מכירים את העניין הזה, ולא מזלזלים במערכות האלה. לא רק שלא מזלזלים במובן הזה, אלא הם צריכים להבין שזה צריך הכרות פנימיות, להבין שהאידיאל של העולם הוא דרך המערכות האלה, של החומר. ואנשי המעשה, ובראשם ראש הממשלה של ישראל, או תקראו לו מלך, לא משנה כרגע, זה לא משנה כרגע, אם זה יהיה דמוקרטיה או שזה יהיה שלטון מלוכני. כן. אם זה אנשים מוסריים, אין שום בעיה, זה יהיה שלטון מלוכני. זה דווקא טוב. כל לעשות לנו בחירות כל שלושה חודשים. אבל בשלטון מלוכני של אנשים מוסריים, זה מעולה. אתה לא זקוק כל פעם לאיזה שיגעון חדש. נכון שיש בעיה במלכות שיכולה להיות מסואבת, אבל אם זה מלכות בדוד אמיתית, של אנשים הכי מוסריים שיכולים להיות, אז עד רבה ועד רבה, שמה להוריד מהרף הגבוה הזה. זה כל מיני דברים שיכולים רק לקלקל את זה. טוב, אז הקיצור, נחזור לענייננו, זה אומר שבאמת כן. אז כל דבר תהיה שאלה. בכל דבר שיש לו זיקה לזה, לאיזשהו משהו מוסרי. נניח יש תוכנית כלכלית חדשה. עכשיו, אנשי הכלכלה אומרים, זה מה שצריך לעשות כדי להבריא את הכלכלה. אלא מה? התוכנית הכלכלית הזאת, יש בה השלכות שנוגעות לתחומים מוסריים. כי אנחנו על ידי זה נגרום לכל מיני אנשים חלשים, נניח, ליפול יותר. לפחות בטווח הקצר של הזמן. אבל אחר כך זה יחזק. האם זה נכון מבחינה מוסרית לעשות דבר כזה? שאלה, נכון, זו שאלה כבדת משקל מבחינה מוסרית. עם מי מתייעצים? אני שואל אתכם, עם מי הייתם רוצים שיתייעצו בשאלה כזאת? התשובה היא פשוטה. צריך להתייעץ עם האנשים שיכולים לתת את התשובה הכי אמיתית בתחום המוסרי. כמו שבכל תחום הייתי רוצה להתייעץ. אם שואלים אותי מבחינה כלכלית, בהקשר הכלכלי הפרקטי, עם מי הכי נכון להתייעץ? אז מה התשובה? עם הכלכלנים הכי טובים שקיימים. איתם אתה צריך, אל תתפשר על פחות מזה. זאת הסיבה שבגללה אנחנו הולכים לאנשים שברמה הכי גבוהה מבחינת היכולות שיפוט מוסריות שלהם, ואיתם אנחנו מתייעצים בשאלות האלה. זה המשמעות של הלכת הסנהדרין. עכשיו, אחרי מה שאמרנו, כל הבלבול הזה שיש היום, שאומרים, תשמע, אם תהיה מדינה שחיה על פי תורה, הכל ילך. זה בורות נוראית. זה בורות קשה גם בלהבין מה אנחנו מתכוונים, כי נדמה להם שמי שינהל את המדינה זה כל מיני זקנים קשישים שלא מבינים ממנה ומשמאלה, והם ינהלו את הכלכלה, והם ינהלו את הזה, וזה שטות והבל. כמובן, אף אחד לא התכוון לדבר כזה, ולא חושב על דבר כזה. ברור שכמו שאמרנו, האנשים הכי מקצועיים שישנם, אם היינו יכולים לומר שאפילו מקרים מקצועיים בעולם, שמבחינה ביטחונית וכלכלית, הם יהיו אנשים שמנהלים את כל המערכות האלה, זה ברור. אבל כבר שאנחנו בעם ישראל, בתוך המערכות האלה יש שאלות מוסריות שעומדות על הפרק. כל הזמן יש שאלות מוסריות שעומדות על הפרק. ואחרי אנחנו אומרים, בוא נחשוב בשכל ישר, מי היינו רוצים שישפוט בשאלות המוסריות האלה? אז בדיוק כמו שבשאלות הפרקטיות אנחנו צריכים לקחת את האנשים הכי טובים בעולם כדי להוביל את העניינים הפרקטיים, ואנחנו צריכים לקחת את האנשים הכי מוסריים בעולם כדי להוביל את המשאלות המוסריות. עכשיו, ברור שזה מצריך איזה גדלות. להחליט בכלי מידה של מדינה זה החלטות, כן, כמו שתיארתי לכם עכשיו, זה גם שאלות שכל הזמן קורות. שאלות שקורות בנושאים ביטחוניים. עכשיו יש שאלה, יש מבצע, על פי כל הנתונים, בטוח שימותו מספר מסוים. נגיד, אפשר לתת אפילו איזו הערכה, כמה רמת הסיכון שיש במבצע הזה, מתוך 100 שהולכים, 10 לא חוזרים. עכשיו אומרים גורמי הביטחון, המבצע הזה נחוץ, אבל יש לנו התלבטות, האם המחיר, נקרא זה ככה, שאוכלים משלם בנפשות, הוא מוצדק בהקשר הזה. מוצדק מבחינה מוסרית. הרי כשצבא הולך להצליח, הוא לא הולך להתאבד. גם כשיוצאים למלחמה, ויודעים שימותו אנשים, לא הולכים להתאבד במלחמה. הם הולכים לנצח את המלחמה. רק השאלה, אם בהקשר הזה זה נכון. נניח לצאת למבצע בגלל השפלת הכבוד הלאומי. זו סיבה מוצדקת מבחינה מוסרית. לצאת למבצע בגלל שיש בקצה איזה יישוב שסובל. עכשיו תגיד, תשמע, מה, בסדר, אנחנו לא בסקנדינביה, אז יסבלו מה לעשות. או לא, שאתה אומר, מה פתאום? זה שאלות כבדות משקל מבחינה מוסרית. מי אנחנו רוצים שיחליט בהם? זה הרעיון של מה שכתוב פה. שעם ישראל, כיוון שהוא חי את החיים מתוך המטרות האידיאליסטיות, המוסריות, הרוחניות, לכן בהכרח שהשאלות העומדות על הפרק הנוגעות לתחומים האלה יבוררו על ידי האנשים הגדולים ביותר. עכשיו, הם לא מכתיבים מבחינה מעשית מה צריך לעשות. הם קובעים את הגבולות המוסריים. ואחרי שהם קבעו את הגבולות המוסריים, אז זה יצריך, יכול להיות עוד פעם, כל מיני שיני תוכניות, כדי לדעת איך להוציא את זה לפועל. יכול להיות שכם נניח שלא ימצאו אפשרות אחרת להוציא לפועל, רק בדרך הזאת, שיש בה את הבעיות המוסריות האלה, יחזרו עם השאלה המוסרית, לא הטקטית. ואז יגידו, כן, ניסינו ולא הצלחנו. מה אתם רואים עכשיו? יכול להיות שבלך התחילה היה עדיף משהו אחר, אבל ניסינו. תראו כמה זה צריך מוטיבציה לחיות מתוך המטרות הרוחניות האידיאליסטיות האמיתיות, כדי להתנהל בצורה כזאת. כן, וכמה צריך להיות, תקראו בתנך, אצל דוד המלך, אתם תראו שזה משהו היה עושה כל הזמן. מה זה להימלך בסנהדרין? זה בשיקולים האלה. הוא, למרות אותו מלך ישראל, היה לו את מורו ורבו. הוא אומר מפיבושת. היה מורו ורבו של דוד. והוא היה בלבטים עם שמואל הנביא, דוד היה הולך יד ביד, עד מיטת שמואל. כן, כל זה היה מתוך ההבנה שלו שהוא מלך ישראל. הוא אחראי על המעצמה הזאת, המעצמה הרוחנית הזאת. אז זה לא שייך שהוא מוכשר בזה שהוא יכול להיות רמטכ"ל מוצלח וכלכלן טוב, וזה מספיק לו. ותבינו, זה דוד המלך, זאת אומרת, הוא עצמו ברמה מאוד גבוהה, מבחינה אישית. הוא רוח הקודש יש. ואף על פי כן, בגלל שהוא מבין במה הוא מתעסק. לא מתעסק עכשיו רק בכלכלה של אמריקה. הוא מתעסק ברוח של האנושות. אז לכן זה צריך להיות מטופל בדרגים הגבוהים ביותר. בערך זה כל מיני שאלות שהן נוגעות לתחומים האלה ולעניינים האלה. טוב, הנה זהו.
עד כאן. אני חושב שהאנשים של המתקות יהיו דווקא בתחום המרכלה עם אנשים
תורה. ברור שזה, מה זה תורה? כדי שנגיע לרמה הזאת אין איש של אותו כמו של תורה, אין דבר כזה. אין חילוני, ברמה הזאת אין חילוני. אתה שואל היום?
כן.
ברור, זה יותר יקדם.